בין הצריות הקבועות, מה תנית אסתר כידוע, נקנה הלכתית הנכות ביותר. הצריות האחרות, קבועות, 30 היסטוריים מוגדרים, מעגל שמסביב וחורבד, מוגנות מבחינה טקסטואלית, פסוקית, צום רביעי, צום החמישי וכו'. ותענית אסתר לא תמה ערפל. לא מוזכרת בגמרא. כלפי מה ביחס למה גם כלובה. ראש מתחילת תענית, שתי דברי אבינותם, שאומר ש... מה המקור? מה יש התבטאות זמן קהילה לכל הוא? לא ברור מה בדיוק יודגים על זמן קהילה. רש"י אומר בכיוון אחד, אבינותם אומר שמה זה זמן קהילה? בא בתענית. כאן נראה לרבי נתן סל תענית אסתר שלו עושים כמו שעשו ימי מרדכי ואסתר כשנקלו היהודים לעמוד על נפשם לא מצליח לסמך בשום מקום מלא בך זה עשו מכאן מבחינת המקביל ההיסטורי וכך גם מבחינת התכנים שיש לראות תענית אסתר על רקע אותן תעניות שהוכרזו שעתם על ידי אסתר. אם אנחנו שואלים את עצמנו אם כך, מה הפשר אותה תענית? מה שניתן לציין שני שורשים שונים אם כי משתזרים. יש לראות את הדברים פרספקטיבה של ההגדרה של תעניות ככלל, רמב"ם פתח לכל תעניות, שרמב"ם פותח כך שיש מצוות עשה מן התורה, לזעור כל הריע בחצוצרות, על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר על הצער, צורר אתכם ועריותכם ועריותם בחצוצרות. כלומר, כל דבר שיצר לכם במצורת ודבר והרבה וכייצא בהן, זעקו עליהן ועריו. שרב המשובה כאן לציין תוכן המצווה, מתייחס לשני דברים. יש כותרת כללית שנקראת לזעוק, יש טכניקה מסוימת שהיא לתקוע בחצוצרות. בכותרת בלכות תעניות, שם הרמב״ם מתעלה עם מהפרטים, דבר על הכיוון. מצוות עשייה אחת היא לצעוק לפני השם בכלי צורה גדולה שלא תבוא על הציבור. וכן, בין צרה, יש חובת צעקה, זעקה, במיוחד, כשמדובר בצרת ציבור, שהתענית אפי אמורה להיות תענית ציבור. וכך גם במהלכה ד' מכניס בתוך המסגרת הנרחבת הזאת עניין תעניות. ומדברי סופרים, להתענות על כל צרה שתבוא על הציבור עד שיורחמו מן השמיים. לכן בשעתה, אני אסתר, גיוס היהודים, התענו היהודים, היה בזה, משום קיום של זעקה, בקשה, עד שיוכבו מן השמיים. כשרמב״ם, כשהוא מדבר על זעקה, ותרועה בחצוצרות, לא מסתפק בפירוט הטכניקה ובהגדרת היער, גם מסווג את הנושא כולו, את החצוצרות ואת הזעקה ואת התענית, תחת כותרת עוד יותר נרחבת. בהלכה ב', אחרי שהוא תיאר בהלכה א', שיש לזעוק ולגיע בחצוצרות, אומר הרמב"ם בדבר זה, מדרכי התשובה, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידוע כל שבגלל מעשי מרים מורה להם, ככתוב עוונותיכם בטוב גומר, וזהו שיגרום להסיר הצרה מהם. ובכן תענית קיום זעקה, וזעקה קיום תשובה. אלא שהתשובה שבה מדובר היא כשלעצמה תשובה כפולה. רמב"ם כאן בברכה ב' לא מתייחס לתשובה ממוקדת מחטא זה או אחר. מהותה של התשובה היא במודעות, התפיסה. זמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשה מראים מורה להם. מה הטיבה של המודעות הזאת? אז לא כל קשר, מה שמתרחש בהמשך, ולא כל זיקה, תיקון אפשרי של עבירה זו ואורך חיים זה, יש משקל רב יותר לעצם המודעות, לתחושה שאדם חי תחת מלכות שמיים, תחת עינה פקוחה של ההשגחה, בקשר עין כביכול עם הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל כולה מלווה השגחה צמודה. לא רק כנסת ישראל, בעצם מודעות, מדובר כאן מודעות שהנהלת ההיסטוריה בכלל ידי מלכות שמיים, מקום הקדוש ברוך הוא בעולם, מה מנחה, מה מכוון את ההיסטוריה, האם המקריות מצד אחד, החוקיות המוחלטת מצד שני, או השגחה שמנווטת בין הכתובים האלה מצד שלישי. והתודעה הזאת היא חשובה בתחום אמונות ודעות, והיא חשובה במישור הקיומי, לא רק פילוסופית, תיאולוגית, מה אדם מאמין, עם כל המשקל שיש לדבר הזה, אלא באיזו תחושה אדם קם בבוקר, מלווה את יומו, מכלכל את חודשיו ושנותיו. הדבר הזה כשל עצמו, כבר כאן של תשובה. ידעו הכל שזה המסר הנורא. יבינו מי מכוון את העולם, מה מבנהו, מה שירותו. יבינו את המשמעות של הביטוי ריבונו של עולם, לא רק במובן של בערות, של עדנות, אלא כי יכולה לסקרה במובן הזה, אלא מבחינת הנהגה, מעורבות. אבל כמובן, צד ההכרה הזאת, שוב ההכרה קיומית ולא רק אינטלקטואלית, מן הסתם, אדם שרווי תודה, שלא מקריות ולא חיקיות, אלא ההנהגה וההשגחה ומלכות שמיים, ושהוא חי, הוא חי, פועל בסתר עליון, מילה סף. רב אמור את הרבינו להמליץ אותו, לתקן את עצמו ולתקן את חיים. ברגע שהוא מבין שבגלל מסב הרי באה הרעה, עוד לפני זה, ברגע שהוא בעצם מכיר שהוא חי בצילו של מקור, שיוצא לתקן את עצמו. אין לישון בחצר המלך מלבוש שק. יש כאן תמריץ לתיקון. על אחת כמה וכמה, אם אדם הזה רואה איזה קשר סיבתי בין צרה ורעה שאותנו רוצה לשקק, לבין אורחות חיה, אם אישית ואם ציבורית. יש להניח שבעקבות התודעה יבוא תיקון שבגין ההכרה יצמח תשובה. וכאן כך, פן אחד, תשובת שתעניית אסתר במקורה, תעני של זעקה, זעקה שצמודה לתשובה, ותשובה שיש לו כמובן מרכיב, ומרכיב שכל כך מתבקש ונדרש, דווקא בתקופה ובמסגרת של אסתר פנים, מבנה היקום, מבנה ההיסטוריה, ומבנה של המבנה האישי. אבל, מן הסתם, יש כאמור גם פן שני של תשובה, הוא תיקון המעשים בעקבות ההכר. וכך מן הסתם באותם ימים גם כן, ממרדכי ואסתר, תם ימי צור, לובו להעמקת המודעות לריבונות הקדוש ברוך הוא וקיומנו בצילו, ולצד זה לתיקון מעשי. אנחנו עוסקים בתיקון מעשי, אז כמובן אדם וציבור ודאי צריכים לשאול מה טעון תיקון? היכן הקלקול? כאן אנחנו מסתכלים בחז"ל באיזושהי התייחסות ממוקדת נקודתית בשורש הרע. מה הוא צריך לשאול? ומה נחתה להם צרה כזאת? כתמה במגילה אנחנו נתקלים בשתי תשובות לכאורה כותביות לחלוטין. שאלו תלמידיו ודורשים מיכוי מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל וישראל עצמם שבאותו הדור כליה. אמר להם אמרו אתם, אמרו לו, מפני שנהנו מסודתו של אותו רשע. אמר לו, אם כן שבשושן, שבשבילם נעשתה מסיבה גדולה הזאת, שבשושן יהרגו, שבכל עולם כולו עד יהרגו, אמרו לו, אמור אתה. אמר להם, מפני שהשתחוו לצלם, צלם של נבוכדנצר. אמרו לו, וכי משוא פנים יש בדבר. אם כך, לא מאירה להם הנץ. התחייבו כליה למד, דבר בעבודה זו, אומר, רק לא מבינתם מסודתו לכנס. איך שחו לנץ? אמר להם, הם לא עשו לפנים, לא את ההפנמה של עבודה זרה, רק בשפה ולחוץ, אף הקדוש ברוך הוא עושה בנדר לפני. היינו דכתיב כי לא אינם מליבו. הקדוש ברוך הוא גם כי נתייחס לזה כמשהו חיצוני, ומתוך כך זכו למה שזכו. שתי תשובות כמו כותביות כאן לבי שור שקיע. ובאנו לשקול בפלס הכובד ההלכתי ששתי התופעות. בכל רב זה זה. ואז הרע, השתחבר לצלם, גם אם דובר שהשתחבו מגירה, וגם בזה שיעור כבר יד. שורש אמונתנו, שורש ייחודנו, מוקד הווייתנו. זה מצד אחד. מצד שני, נהנו מסודתו של אותו רשע. או, וריאציה, המדרש בשיר השירים, מתפשיר של גויים. לא. נניח אפילו שבאותה תקופה כבר נאסר סתם יינם, או שנאסר תפשיר של גויים, משולם. אז זה דור שלם יקרה עם כליה. אבל, בכל אופן, באנו לבחור משמעות התענית. כל שאנחנו מתייחסים לעניין הנוסעותו של אותו רשע, הרי שלא מדובר כאן רק בתשובה, היות, עברו איזה עבירה, כאן צריכים לעזור בתשובה. מדובר במה שראשונים כינו תשובת המשכן. אם העבירה הייתה שנהנו מסעודתו של אותו רשע, זאת בתשובה שאיך שמתייחסת בהקבלה לאותו עבר, ומתבודדת אם כך במגרשו עם שור השורה. לא רק תענית של זעקה יש כאן, שהתשובה שבה היא מבחינת המודעות לזיקה לקדוש ברוך הוא, אלא תשובה שבחינת התוכן הספציפי של באותה תענית, יש התבודדות שורש הרע שבגינו נתחרו כנסת ישראל באותו דור כליה. אבל בכל זאת, מתנוססת השאלה, מה על כך נתחרו כליה שעל זה אחר כך צור בתעניות כדי לבאר את הנגב? מלי, היה את זה כבר פעם. שהתייחסו בגמרא שם, שנהנו מסעודתו של אותו רשע, בכלל לא באותו רצף, כמו עניין עבודה זרה, מבחינת המשקל ההלכתי. השתחוו לצלם, הנושא הוא באמת חומרת העניין מבחינה הלכתי צרופה. לענות מצוייתו של אותו רשע בכלל לא איסור סתם יינם או בישולקו או מה שהתלווה לו. היה כאן היא התופעה כתרבות, כתפיסה, כאורח חיים. לא כל כך עניין כשלעצמו, אלא התרבות הכללית שבתוכו הוא מתיישב, אותו הוא מבטא ושמסך רחב ומשקף. הפשר, השתתפות ההמונית שחזל תיארו, המדרש מדבר על רבבות שנערו. לא תעשו אותה. שתי נקודות באותו. תחת היא ההתארות המושרשות בתרבות שושן בעולמו של אחשוורוש. שושה ביתית כל כך נוח וכל כך טוב באותו הווי, באותו עולם. לא במקרה אתה לדבר כאן ולדם יש איסור על סתם יינם או על תבשיל של גוי. בגין מה נעשו הדברים האלה? אומרת לו כבר בעבודה זרה, משום בנותיהם. מה בשורשה הבעיה של בנותיהם? זה איזשהו פן מסוים של עבירה. רק העבירה היא עבירה. קראת האווירה, ועשו לגלות את זה ברחוב, אבל דעת כמה ראשונים, לא בזה אינה נביא, זה רק עשו בנבנה. מה חומרת הדבר? בשם בגדו כבנים זרים ילדו, בנותיהם, זה לא עניין של האווירה, מה שקורה בין השם. בתוך המיטה בנותיהם זו נטישה של כנסת ישראל, נטישה של אלוקי ישראל, זה אימוץ של תרבות זרה ושל עם זר, והשם בגדו. אסור יותר, אסור פחות, לא זאת הבעיה, זו זריקת דלת, זו זריקת גט, זה נתק ונטישה. וההתארות הקלה והנוחה בתוך תרבות פרס ומדי היא בעצם משהו בכיוון שבנותיהם, בכיוון שבשם בגדו, אובדן תודעת הייחוד ושחיקת תודעת הייעוד. עוד ברמה מסוימת, ברמה הלכתית הטכנית, אבל יש זהירות מסוימת בנידון. נאמרים לדברי המן שמדובר בעם שמפוזר פרועה בין העמים, ודותיהם שונות מכל עם, והשוני מסוים ברמה הטכנית שומרים. אבל השבירה הנקודתית הזאת, על דת פה ודת שם, מחיצונת שמבדילה בתחום זה או בתחום אחר, אין בהם כדי לחפות על הזהות הבסיסית שמאומצת, על היכולת להשתרש ולהשתרשל ולהתחלחל בתוך תרבות שמודל פרס במוקדה בעיר הבירה שם. עד כדי כך חלק מן הממסד, חלק מן ההווי, השם בגד. אבל הבעיה כאן היא לא רק עצם המעורבות בעולם שזר. השם בגד הוא כי בנים זרים ילדו, עוד לפני שאנחנו מתחילים לדון איזה מזרים הם. ברמה כזאת תרבותית, ברמה אחרת, יש בקידת השם בעצם עובדה שהם זרים. וכאן יש כמובן פן שני. במיתר איזה תרבות אימצו? תרבות אידיאליסטי, בנים זרים בספרטה, תרבות של הקרבה ומסירות נפש, של עמל והשקעה למען אידיאלי, אנחנו פותחים את המגילה וקורא איזה תרבות מדובר. תרבות שמשורשה במהותה מצד אחד שחיתות פוליטית ומצד שני שחיתות חברתית. תרבות שמה שיודעת זה אכול ושתות מסיבות ולא הפסקה, עיר בירה חצי שנה תמימה, מסיבה אורגיאסטית, זה לא מצרי. זאת תרבות מבחינת ערך הדוניסטית, חברה סיבריתית, וזה מדובר. והשחיתות כאן היא כפולה ומכופלת. על מקום שיהיו חיים יצירתיים של מיצוי כוחות נפש, של עשייה, של בנייה, של עיסוק ביישובו של עולם, של הגשמה רוחנית ועשייה חברתית, עוסקים לאורך הדרך במסיבות ובנהנתנות. כאן רמה אחת של שחיתות. או שנית יש כמובן שחיתות מסוג אחר לגמרי. רבותיי, אותו שושן, אותה עיר בלא הפסקה, אותו ריקוד מסיבה ללא מצרי, מי שצריך לשלם על זה. לא רק בתום המגילה צריך השירו של התיקים מיסים על יעיה. כדי שבשושן יוכלו חצי שנה לרקוד, ביעיה ובפרברים ובכפרים מאורך 127 במדינה, צריכים כמה פלאחים וכמה יקרים לעבוד כמו חמורים וכמו סוסים כדי לפרס את כל האורגיאסטיה הזאת. וכאן לצד השחיתות המוסרית שבעצם השחתת חיי אדם מבחינת אדם עצמו, היא שחיתות שבין אדם לחברו, בין אדם לחברה, בין חברה לאדם, היא המאפיינת את התרבות הזאת. לא צריך להרחיק לכת כדי שנבין במה מדובר, שקצת זוכר אם דקס בלי דקס, אחת צרפתית מה שקדם לה, אלה אוכלי עוגות ואלה אוכלי קש. ובתרבות הזאת, שעל דגלה חורטת להנות ולהנות, והקידום האישי לעשות רצון איש ואיש, בתוך התרבות הזאת, על קרבה ועל קרעיה, על אורחותיה ועל ערכיה, שונאיהן של ישראל מרגישים לא. אם רק דאגו לך, ואתם שונות לכל עם, שאת היין קיבלו בהכשר, ועל התרסיל יש חותם בתמדה, אז כבר חשים מנוק. זאת כל הבעיה. היין עם הכשר או בלי הכשר. יין בלי, עם הכשר, אי אפשר להידרדר לאובדן חושים ולשיכרון מוסרי. הנה מסוגתו של אותו רשע מסמלת אימוץ תרבות שבמרכזה עומד אותו רשע, אוליגרכיה סובבת אותו. מסכת החיים היא השלטת בשושן. וביחס לזה, עולם שנוסבה על ידי אכילה ושתייה, לעומת עמל ויגיעה, אם שכל כולם בזמן שלהנות ולהנות יותר ולעבוד ולעבוד פחות, וחזל יקבון מה לומר וליהדות יש הרבה מה לומר מעבר לעניין ההשכחות ההכשרים. פה מדרש מפורסם פרשת לך לך, הגיע אברהם אבינו לארץ ישראל, מה מושך אותו, מה קסם לו. אומרים חז"ל, היה והרם נהריים, ראה אותם ריקים ופוחזים ואוכלים ושותים. זו הייתה התרבות. אמר לו, יהיה חלקי בארץ הזאת. הוא בשושה לא היה מרגיש נוח. היה לו סולמה של צור, שיום נקרא לראש המקרא, ראה אותם, חורשים בשלת חמישה, זורים בשלת זריעה, עודרים משעת עידו, מנגשים משעת ניקוש. אמר יהיה חלקי בארץ הזאת. זה עולם של ערכים, של ישובו של עולם, של תרומה, של עשייה, של מדינה, של בנייה, שאיתה, היי מדובר בעשייה, במישור החומרי אפילו כלכלי, על אחת כאן הולכם עשייה במישור המוכני, עולם שיצירה ועשייה, שם אברהם משתרש, בזה חשקה נפשו, ובזה ציין דרך כנסת ישראל בעקבותה. בתענית אסתר, מקורי, בעצם מבחינת לא רק כפי שאמרתי זעקה ולא רק התשובה הכללית המלווה את הזעקה אלא תשובה ספציפית מאותם 180 יום משיכרון החושי, מהעוללות, מאובדן האחריות, מהשקיעה והאהבה של נהנתנות שסודתו של אותו רשע סיבה. מבחינה זו ככל שמשקל הדברים בפלס ההלכתי הצרוף וכנוצה לעומת עבודה זרה, צור בתשובה מעמיקה ומעקיפה הוא קריטי. תשובה גם סיימת מעבירת כך פותח רמב״ם פרק א' הלכות תשובה. מתי החיוב, מדרך החיוב. כל מצוות שבתורה בנעשה בלא תעשה, מעבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, בין בשגגה, כשיעשה תשובה ישו מחייתו חייב לזדון ולהוקיע ברוך הוא. זה פעם אחת של תשובה. אבל לפני כמה דקות קראנו פסוק ישעיהו, יעזוב רשע דרכו וישב על מחשבותיו, וישוב על השם ירחמי ואלוקים יתיבה לסלוח. וכמה פסוקים בהמשך, כי לא דרכי דרכיכם ולא מחשבותיי מחשבותיכם. לא מעשה מסוים, לא פעולה מוקדת, אלא כיוון. דרך עולם של מחשבה. אלה נדרש על ידי ישעיהו הנביא, הרשע לעזור, אותנו מחויב לתקן. רב זאת דיבר לו פעם תשובה על היבטיה השונים, התורה והקדושה שבה. תשובה לא רק ממה, אלא מדרך. פסוק מדבר דרך חטאים בפרק ראשון. אלא שהנושא הזה כשלעצמו. מהי דרך חטאים? מילא מה התשובה מדרך חטאים? זה כשלעצמו מתפצל לשניים. הרב זלז נתן דוגמה. ראיתי בסנהדרין, כך יצא גם כן ברמב"ם, בדרך. משחקים בקובייה. או מפריחי יוני, מה אמורה להיות תשובתם שיחשבו להיות קשרים בעדות? לא נאמר שם רק שהם פוסקים מלשחי בקובייה, אלא כל המערך, כל המגנול עומד לשותם, כלים מכלים שונים, פספסיהם וכדומה, את הכל הם משברים ומנפצים לסיסים. לא רק חוזרים מהפעולה, אלא הורסים ומשנים מהמסת הרפחות את המערך שמתוכו צמחה העבירה. חיית לא צומח בחלל ריק. יש את תשתית. ותשובתם תשובת חוטא בכלל היא לא רק התייחסות לעבירה, אלא התייחסות לתשתית שמתוכה צמחה העבירה. הדברים כמובן רואים למי שאמר רב. אבל יש צורך להדגיש, אני לא זוכר כי רגע אין בו תת השערה ומד גם לנקודה הזאת. בעיית דרך חטאים היא איננה רק שהדרך מובילה לחטא. היא תשתית של עבירה. שפני שתוקן בביתך מערך כזה של קובייה, אתה הופך להיות משחק בקובייה. ישנו פן של דרך חטאים מצד עצם הנבא הקלוקלת שבדרך כשל עצמה, גם בלי שהדבר הזה מתרגם למעשה. ישנה דרך שמבחינה ערכית היא של חטאים, וגם בלי שאני יכול איכשהו ליצור את הזיקה המיידית, הסיבתית, בין הדרך הזאת לבין פעולת עבירה, הדרך עצמה היא פלוקת. יש אורח חיים בסדר עדיפויות, יש תפיסה ותחושה ומסכת קיומית שפסולה פגומה מצד עצמה. עוד לפני שאנחנו שואלים את עצמנו למה זה יוביל במישור עבירות או אי קיום מצוות. רמב"ם זה ללכות תשובה חגימו. אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה כגון זנות וגזל וגניבה, אלא כשם שצריך אדם לשוב באלו כך הוא צריך לחפש בדעות רעות, רמב"ם דעות זה דרך כלל לא עניין הפילוסופיה, למידות, בדעות רעות שיש לו, ולשוב מן הכעס, ומן האיבה, ומן הקנאה, ומן ההיתול, ומרדיפת הממון והכבוד, ומרדיפת המאכלות וכיוצא בהן, מן הכל צריך לחזור בתשובה. ואילו העוונות, גם לא זה הרמב"ם קורא עוונות, אילו העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע באילו, קשה הוא לפרוש בהן. וכן הוא אומר, יעזוב רשע דרכו. אין פה התייחסות ברמב"ם לעבירה מסוימת, או לתשתית שמובילה לעבירה. מדובר גם בתופעות של פגומות פסולות מצד עצמן. היתום. אדם לא רציני. מי שכאן מסוגל לסווג את חוסר הרצינות, את היתום תחת אחד מתריה, יודעים. כל עצמית האסיר אומרים חזר, חוץ עם עצמית את העבודה הזרה. המשמעות של ליבסטון ספר משרה גם כי מוכר. יעזוב רשע דרכו. יש אווירה מוגדרת של רעיפת המאכלות? אז יראה אם אומר שכן. שאל את עצמו איזה עבירה עבר בין סורר ומורה שמסתמם על הפרשה שיש שני מרכיבים בחיובו, מרכיב אחד שהתמרדות נגד ההורים אין שומע בקולנו, מרכיב שני זולל לסובב בין אין שומע בקולנו שייך לחוסר כיבודה ואין איפה זולל לסובב ויראי מחוקתם לא תלך מי זולל לסובב? יהודי? שושן זולים לסובב זה תרבות של גוי. אבל, אם נתעלה מזה, פשוט לא מצאנו איזה איסור שזולל וסובל. ואף על פי כן, על זה אומר הרמב"ם חייבים לתשובה, תשובה שהיא בבחינת לא יעזוב רשע מעשהו, אלא יעזוב רשע דרכו. אורח חיים, סדר עדיפויות, מסכת ערכים, כל זה דורש בדיקה ובחינה ודורש תיקון. מה אנחנו מוצאים? חובת התוכחה לגבי תופעות שונות. אז כידוע, אדם עובר עבירה, חובה להוכיח. מה דרך נעשה בתוכך? מיני דרואה בחבירו דבר מגולה שחייב להוכיחו שנאמר הוכיח תוכיח. לא מוגדר בדמה מה זה דבר מגולה, אז לא מדובר ביישום ממש אלא משהו מבחינת מידות, מבחינת אופי. לא, לא עולה, לא מתאים. בגמרא ברחוב, עכשיו יש לנו מאמר מקביל עם דוגמה. אמר בן עזר, אלי אמר לחנה, יאמר לה, מתי תשתכרין, הסירי עינך מעלייך. אמר רב אלעזר מכאן רב חברו, דבר שאינו הגון, צריך להוכיחו. מן הסתם כבר פחות חמור מדבר מגונה. אז הוא אומר, התוספות, דבר שאינו הגון, פירוש אף אגב דלה כאיסור הדאורייתא. אם כאיסור הדאורייתא, פשיט, תוכיח, תוכיח. לא פן האיסור, דבר שאינו הגון. דת התוספות, על זה עוד לא חלה חובת התוכחה במלואה. הם כנראה דיקו, בגבי בערכים כתוב שחייב להוכיחו, כך הוא צריך להוכיחו, זה נימה פחות חמורה, ונסתפקו בזה. ברמה, בדבר מלכות דיות, שהוא מגדיר את חובת התוכחה, דבר על החזאי, רואה חבירו שחטא, או שהלך בדרך לא טובה. מצווה להחזירו למותר ולהודיעו שהוא חוטא על עצמו במעשיו הרעים שנאמר הוכיח תוכיח את עמיתך. דף חנה שכדי התוספות עשו בין חייב לבין צריך, בין דבר שאינו הגון לדבר שאינו מגונה. את כל זה הרמב"ם מוחק, ולדעתו חובת התוכחה חלה לא רק באדם עושה עבירה, זה שחטא, עורך חברו שחטא. אבל לצד זה, אותה חובת תוכחה דאורייתא הלך בדרך לא טוב. מישהו מגדיר מה הדרך. אנחנו קרקובסקי בעבודת המלך על אתר מפנה לרמב"ם שם יכול תשובה. והמכנה המשותף, ההתייחסות לדרך כבעיותית כשל עצמה. והתיקון, תשובת המשקל, שעשתה כנסת ישראל, העם היושב בשושן, באותן תליות, היה בהן מימד של תשובה, אולי לא תשובה כדי למה שחטאו, אלה שהלכו בדרך לא טוב, שימצאו השקפת עולם, אורח חיים, מסכת ערכים, שביסודה מנקודת רות תורנית ויהודית, אומר מעבר לזה אפילו מנקודת רות מוסרית, אנושית, אוניברסלית, פשוט קלוקלי. מצד אחד אובדן מודעות הזהות היהודית, מצד שני השקיעה בעולם ללא כיוון, בעולם של עכשוויזם, שהקרבה ונתינה רחוקים ממנו, והכל עניין של אכילה ושתייה שנקים ופוחזים, ואותה תרבות הרב נהריים שאברהם אבינו כל כך שרד. נציג התשובה, אם נרצה, מי שמוביל במגילה, בשניים, אסתר במישור אחד ומרדכי במישור אחר. על הסיכום בסוף המגילה, תודות מרדכי, שם נאמר, מרדכי יהודי משנה מלך אחשוורוש, גדול היהודי, ורצו לרוב אחד, דורש טוב לעמו ושלום לכל זרעו, בלי רק רוב. מה זה דורש טוב? ולעיתים מבינים, טוב, שיהיה להם נוח, לא תהיה לגזירות רעות. רוב העניק הזה מימד מוסר. דורש טוב, הוא מעשים טובים ומידות טובות. והמידות טובות הן יותר מכולם. כמו שכתב, שלא נכתבו המידות טובות בתורה, כי הם כוללים כל התורה. כמו שנאמר, כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה. יוכל מספר לשון הרע, כי רופא בעיקר, וכן כולם. ומודחי אם כך, לפי הבנת הגרוע, דורש טוב לאמור, לא את הנוחיות. דורש את הטוב שהטוב הישר, את הטוב הערכי, את הטוב המוסרי, גם כשהדבר לא מתבטא בניסוח פורמל טכני הלכתי, יש כיוון בו שיש דרך חטאי, יש גם כן אורחות טובים. עם כל זה, עם החזרה בתשובה מההווי הקיומי והערכי שמשתקף ומתבטא בהשתתפות באותה מסיבה ש-180 יום של האכילה והשתייה לא ראות, שהתנערות מאחריות ותרומה וההתמסרות אך ורק לצריכה והנאה, ההתמודדות עם זה, זאת המשימה שנתן עליו מרדכי, שנתנה לאסתר, שמסמנת תלית אסתר. ברמה אחת, עדיין חולילה הייתה שם עבירה, במישור הספציפי, השתחוו לצלם, עדיין שעם זה צריך לעשות. מי שהתמודד רק עם הצלם, מבנה מסודתו של אותו רשע, תשובתו חלקית ביותר, עבודת השם שלו פגומה ביותר, ועוד כברת דרך ארוכה לפניו להגיע ליעד של להיות דורש טוב לעמו. כך בימים ההם, וכך בזמן הזה. גם אנחנו, כל אחד במסגרתו וברמתו, נושאים להתמודד עם האתגר שסודתו של אותו רשע בגוון זה או אחר מהווה עבורי. והאתגר הוא מגוון, מפני שהסעודה מגוונת ומשמעותה רבת הנפים. רובד אחד, אמנם, שאלת ההתמסרות לייעודה של כנסת ישראל ברמה הלאומית וברמה ההיסטורית, ההתקשרות עם ייחודה על תכניה וערכיה, באיזה מידה אנחנו עומדים במבחן הזה. ולשם כך יש רואה את הדברים במשמעותם המלאה, והשאלה איננה רק בזכות הלאומית כאזרח טוב, משרת בצבא, גר בארץ, מדבר את שפתה ומצביע בה, ובועט, שלאי מהי בזכות הערכית? באיזו מידה כשמעת יהודה שכנסת ישראל עומד לגד עיניי? באיזו מידה אני מרגיש בטבורי? את ייחודה. שנית, האתגר של אהבה סעודה והתרבות שהסעודה מייצגת ומסמלת, באיזו מידה עומדים בכך. זה לא פחד להטיף לחיים של סיגוף. אינם נמצאים בתענית, אבל ריבוי תעניות חזל עוברים במקרה חותם. אבל האתגר הרוחני והקיומי שעומד לפנינו כיום, במידה מסוימת כחברה, ובמידה אחרת גם כיחידי. אינם האם להחליט על סיגוף או לא. אלא בבחינת קביעת יעדים, בבחינת קביעת ערכים. רמב"ם אומר, אדם צריך לעשות רק באחד משני דברים. דברי חוכמה, או ביישובו של עולם. כך רמב"ם בהלכות גזלה. בהקשר זה, מה משמעות יישובו של עולם? שני מרכיבים מרכזיים עומדים. אחד, זה שאדם איננו מתמקד אך ורק בעצמו, בתוכו. שאדם חי מתוך חיות לסביבה, מתוך מודעות לצרכיה, ומתוך נחישות לקדם את צרכיהם. שאדם מתגבר על האגוצנטריות, על השקיעה בתוך עצמו ועל הבלטת הצרכים שלו ורק שלו, ומבשר בראייה היסטורית, בראייה מרחיקת לכת יותר, בתרומה ועשייה והגשמה, לא מבחינת הצרכים שלו, אלא יושבו של עולם. זה פעם אחד. ושני, שמדובר ביישוב, בבנייה, ביצירה, בעשייה, לא שאדם דולר, לוקח לעצמו וגורף מה שיותר ונותן מה שפחות, אלא משתדל לבנות חיים יצירתיים של עשייה, של בנייה. זה עומד בניגוד לתרבות שושן, וגם עומד במידה רבה בניגוד לתרבות שבמידה רבה הפכה להיות שלטת בעולם המערבי, שבתוכו גם כשאנחנו רחוק מזרח, גם כי נמצאים בתוכו. יש לעולם המערב, בתרבות המערב, היסטוריה מפוארת של עשייה ויצירה. עשייה בעולם הרוח, יצירה בתחום המדע והאומנות, ובמידה רבה מה שאפשר לתרבות המערב לכבוש, כפי שכבשה חלק כל כך גדול של העולם, הייתה בדיוק הרוח הזאת של יצירה ועשייה, של תרומה, של עמל ויגיעה. בעיקר בעידן המודרני, בתקופת הרנסנס. כמה מן האירוניה, כמה זה פרדוקסל. ועל זה הטיפו גם בעולם הכללי, עם סונג'יצי נרבה לדבר בנושא הזה, ובצדק. הגיעו למעמד של כוח, שבאיזו מידה של שליטה מבחינה תרבותית, ברחבי תבי, אז פתאום, משהו מרוח התרומה ויצירה ועשייה נמוגה, ערכים אלה התמסמסו, וכן, מי שיכול במקום לעבוד 50 שעות, 40 שעות, מה טוב, כמו 40, 30 או 30, 20, הופך להיות איזה אידאל. חיים של הנער, שקיעה, ביום יום של אובדן חזון, של התמקדות בצרכים האישיים או בחברה קטנה סובבת אותי, במשפחה הגרעינית, אובדן תחושה של חיות חברתית, שלא לדבר על חיות היסטורית. והבעירה הזאת מתפשטת בעולם כולו, כי היא נוגסת במוסר אוניברסלי, ובוודאי נוגסת במוסר יהודי. נגד שני הדברים, ההתמקדות האגוצנטרית באדם עצמו, ביחס לאדם עצמו, לא באדם היוצר שבו, עושה דברי חוכמה מצד אחד ושמו שלה מצד שני, אלא בצרכן, הנהנה. נגד המזימות האלה והנטיות האלה, אדם ישראל בתורה לאחת כמה וכמה צריך להתקומם ומעליהם להתרומם. ולמאבק הזה הערכים בדרך ששוב בלי לדבר דווקא על עבירות אפשר ללכת לשייל שכמה שבועות באוניית פאר ולאכול גלת כושר המהדרין אם אדם שוקע בהווי כזה ובתרבות כזו זו דרך שושת אם זה עלינו להתמודד ביום יום אבל אחת כמה וכמה אנחנו עומדים בפני קביעה לא רק מה אני אעשה היום או מחר אלא בקביעת דרך בקביעת דרך קבלת החלטות ומיד מסגרות שלא יודעות השפעה על החיים כולם יש כמובן אתגרים מסוימים שעומדים בפניהם על כל צעד ושאר ומהותה של ההלכה היא שהיא מפנה תשומת לב ומקדת התמודדות גם בדברים הקטנים בכל סעיף בכל סימן ספקות תילי תילים של הלכות אבל יש כמובן מנקודה הזאת שהיא חלק מתודעתנו חייב להתחיל מתודעתנו ולטשטש המודעות המיוחדת שצריכה להיות יחס להכרעות והחלטות ובחירת דרך גורליות. כל שאנחנו צריכים, אני מתכוון כאן בעיקר לכם כאנשים צעירים, שהחלטות מרכזיות וגורליות בחיים עדיין לפניכם, בחירת תחום תעסוקה, בחירת מקום מגורים, בחירת בת זוג. מה עם הקריטריוני? מה השיקולים? מה הערכים באיזו מידה מחזרים אחרי הנוח והקל והמענה והמששע? באיזו מידה מתנגדים בצרכים האישיים? באיזו מידה מרימים את הכפפה של צרכי הדור וצרכי אומה? עד כמה שואפים לבנות חיים ערכיים?
כי שהאחים האלה קולים אחריות לא כלפי עצמי, אלא כלפי סביבתי. ועד כמה מתנערים, רוצים איזו פינה שקטה, שקטה ופתוחה, מבחינת מגורים, שקטה ופתוחה, מבחינת עומס העבודה, שקטה ופתוחה, מבחינת האתגר. בן תורה ראוי לשמור, מתמודד לא רק עם תוספות, מתמודד עם עצמו, מתמודד עם מכירת דרך, ציונה, קביעתה, רק שמתה. והגשמה הזאת היא הגשמה שחייבת להביא בחשבון תוך כדי התעלות מהתמקדות אגוצנטרית צרה את מה שנדרש ומה שמתבקש בדור הזה, במקום הזה. תחושת היריבות, הכל המשתמע מזה, צריכה להיות לא רק בפריפריה של התודעה, במרכז התודעה. אותה שאלה שנשאלה, אמרה במגילה, למה נתחברו שרף שולי שרי קריה? אז שנאמר שם שננוס לזו של אותו רשע, השיב הרשום בן יוחאי, אם כך, אז רק אלה שבשושן התחייבו, לא מתחייבו האחרים. ואמרה מגילה, התלמידים מילאו פני מים. לא היה למענה. המדרש בשיר השירים, ובא אותו סיפור, שם יש שוק. ושמעון אמר, על שאכלו מתבשיל הגויים, אמרו לו, הלא לא אכלו סעודה לאשר שושן הבירה בלבד. אדם דכתיב במלות הימים האלה, אמר להם, לפי הגרסה הנכונה, אמר להם, והלא כל ישראל ערבים אילי ואילי, דכתיב, וחשלו איש באחי, איש באבון אחי. אבל הערבות הזאת, שאומנם מתבטאת גם בספרית מדרת קולים, גם הגמרא משבועות, גם כאן במדרש, ביחס לעוונות, יש גם פן חיובי. לא וחשבו איש באחיו, אלא ונבנו איש באחיו. השאלה באיזו מידה אנחנו מצמצמים לשושן, והאחריות מתנכרת רק במי שנמצא שם באותו מוקד, או אם אנחנו מוכנים להנגיש ולפעול בהתאם תוך כדי מודעות לאחריות הרובצת על כל אחד מאיתנו, גר בשושן או גר בירושלים, על המתרחש במקומות אחרים. באיזה מידה עתידה ויהודה של המדינה ושל העם, עד כמה אלה מנחים אותנו, בהחלטות כבר להיות. זאת שאלה אחת. שנית, מעבר לתחימת ההתמקדות תוך עצמנו, לעומת אחריות כללית בישובו של עולם, באיזה מידה עוסקים בגישור, בבנייה, או קר בצמיחה, חיים קלים, אולי לא ברמה של שושן, אין הרבה פרנסות שמאפשרות לחיות כמו משושן, אבל בכיוון הזה. באיזה מידה במובן החיובי התודעה שאדם לעמל יולד, לעמלה של תורה וגם לעמל אחר, עתה ממחלחלת בתודעתנו ומטביע חותם על ישותנו. אלה המסרים שתעניתה של אסתר מעבירה אלינו, אלה האתגרים שבפניהם בחיי יום יום ולטווח הארוך צריך להתייחס אליהם. זה מחייב אותנו קודם להתבונן בתוכנו, שנית להתבונן בסביבתנו. קודם לבנות בתוכנו את המחויבות, את הנכונות להפנים במסכת הערכים את הדרך. ואז לשאול את עצמנו כיצד מגשימים אותה, איזה סוג עיסוק, איזה מסגרת חברתית יקדמו מצד אחד אותם ערכים קדושים ונשגבים, ואלו יאפשרו לנו לחיות על אש קטנה בעצרתיים בנוחות. אם נתבונן היטב נבין מה גודל המשימה המוטלת עלינו מתוך אחריות שרוחנית ולאומית כאחת, שיש בה כדי לקבל בתוך העיס גם דברי חוכמה וגם משבו של עולם, לראות את עצמנו כאחראים, כבני תורה, וכיושבים בתוך העם, בתוך עמנו אנחנו יושבים, להתמסר לצרכיו המוכניים ולבחור מה הדרך האופטימלית שאנחנו מסוגלים לתרום למילוי ולסיפוק אותם צרכים. או מי ששייך לזה ומבין את הצורך צריך לראות את עצמו כמגויס לצורך, כמחויב לצורך. לא לרבה כל אחד אמור להתבטא באותה דרך, לא לכל אחד אתה לומר קטגורית תלך, תהיה מורה, תהיה זה, תהיה זה, אבל ההכרה הערכית מה אמור להנחות כשאני מחליט ואני קובע באיזו דרך אני הולך, ובאותה דרך מה נר לרגליי, מה עם השיקולים. את זה מכל מי שדורך על מפתן בית מדרש ניתן לדרום. זה חלק מהווייתה ואווירתה של בית מדרש, שאדם ידע מה עם השיקולים, לפי אילו נורמות עד באילו קריטריונים מתחשב באילו צרכים, ובונה את עצמו ובונה את עולמו. וההתנערות מדרך שושן ותרבותה ולהתמסרות לדרך של עבודת השם, כל המשפקי שבתי זה לא רק במישור הלכתי הצרוף אלא במישור הערכי הקיומי, בתוכו הקיום ההלכתי מתבזה. זאת שאיפתנו, זאת חובתנו. את זה יהיה התרגום המעשי, מה שלא יהיה בסופו של דבר. אבל אימוץ הערכים והדרך, את זה ניתן לדרוש מכל אחד, ובעיקר שכל אחד את זה לדרוש מעצמו. תהי זו תשובתנו, חלקנו ונחלתנו, המתן הרוחני שניקח, נוביל מהיום הזה, תענית אסתר של היום, יש בו הדין מאותה תענית קדומה של מרדכי ואסתר בימים ההם בזמן הזה.